טוב. הרב, האם אפשר התייחסות לביקור האפיפיור, אם יש לזה משמעות עבורנו? לענות או לא לענות? מה אתם אומרים? אבל זה לא קשור לנושא. טוב, אז קודם כל, יש פה בעיה שהוא כתב אפיפיור בלי יוד בין שני הפעים. ואם יש לזה משמעות עבורנו, אין יוד אחרי הרש, לא צריך להיות יוד אחרי הרש. אז תעביר את היוד שאחרי הרש בין הפה לפה. זה דבר ראשון. זה כמו זה, כך שיש מה לתקן פה. עכשיו, לגבי גופה של השאלה, ודאי שיש לזה משמעות עבורנו. אבל, מה? מגיע לרשבי. אני אגיד לכם את האמת. יש לזה הרבה יותר משמעות עבורו מאשר עבורנו. מהי מדינת ישראל מבחינה תיאולוגית עבור הנצרות? מדינת ישראל עבור הנצרות מהווה סימן שאלה על כל הנצרות כולה. כלומר, היסוד, הייתי אומר, הקיומי של הנצרות, זה שהאומה הישראלית נעזבה, ותחתיה קמה הכנסייה. עד כדי כך שהם בתפילותיהם אומרים במיסה, אנו ישראל עם קדושך. זה בתפילות שלהם הם אומרים את זה. כלומר שמבחינתם ישראל האמיתי זה הכנסייה. ואז מה זה היהודים? היהודים זה במקום זה ישראל שבבשר. ישראל מבשר ודם. זאת אומרת, אנחנו הצאצאים הביולוגיים של עם ישראל הקדום, אבל העם ההוא נעלם מזמן מן ההיסטוריה, ויש מישהו שממשיך אותו, הלא זה הכנסייה. זאת היא העמדה שלהם. לפי זה, לא תיתכן תקומה של מדינת ישראל. בזמנו, הדוקטור בנימין זאב הרצל, זכותו יגן עלינו, פנה אל האפיפיור שבימיו שיעזור לו להשיג מדינה ליהודים בארץ ישראל. אמר לו האפיפיור, אני מבין, אבל למה בירושלים? כי אני מוכן לעזור ליהודים, אנחנו עוזרים גם ליהודים, נותנים להם צדקה ומטפלים במסכנים שבהם, ואנחנו גם מתנגדים לאנטישמיות, גם בדברים. אבל מה שאתה מבקש, אמר לו האפיפיור להרצל, סותר חזיתית את כל מה שאני מאמין בו. מובן? ולכן, הקמתה של מדינת ישראל מבחינה תיאולוגית, היא סתירה מהותית לנצרות. ובמשך השנים, נעשו ניסיונות שונים לתרץ את הקושיה. כלומר, יש קושיה במציאות. איך יש מדינת ישראל? איך יש ירושלים? יש כל מיני תירוצים. אבל בסופו של דבר ישנה עוינות, הייתי אומר, אונתולוגית, מהותית, עצמותית, לקיום של המדינה הזאת, מסיבות תיאולוגיות. צריך להבין שעל זה מדובר. עכשיו, בהחלט ניתן לומר שבתוך הכנסייה עצמה נעשו שינויים, נעשו ערכות עמדה מחדש וכדומה, כדי לתרץ את הקושי הזה. האפיפיור הזה מהווה ביטוי לעמדה השמרנית והיותר נאמנה לאמיתותה של הנצרות, שהוא באמת לא מקבל את מדינת ישראל, ולכן יש פה מבחינתו בעיה בביקור הזה. עכשיו, מלבד הגסות הרוח של כמה דרישות שבאו מצידו, למשל שהוא לא ילווה במורה דרך יהודים ביד ושם, שהוא לא ייכנס אל תוך המבנה אלא רק יעמוד מבחוץ, שנתבקשו האמבולנסים של מגן דוד אדום שילוו את האירוע למחוק את מגיני הדוד, ברוך השם לא נכנעו לדבר הזה. זה שהוא רצה להיכנס עם סמלי הנצרות אל הכותל ורצה לסגור את רחבת הכותל בל"ג בעומר וכדומה, וברוך השם רב הכותל לא נכנע לדבר הזה. אבל מלבד נגיד חוסר הדרך ארץ הבולט של האיש והתנהגותו הבוטה כלפי היהודים, וגם תמיכתו במכחישי שואה למשל, אבל לא על זה מדובר. בעצם אפשר לומר, הביקור של האפיפיור מבחינה רבה, מבחינות רבות, הוא פספוס היסטורי. ובאמת נשאלתי בשני כלי תקשורת על הדבר הזה, ואני אמרתי שזה פספוס, אבל לא באשמת הכנסייה, אלא באשמתנו. כלומר, כאן אני רוצה להסביר. יש שלוש עמדות מקובלות ביחס לביקורי אפיפיור בארץ, שלושתן לא נכונות. ברמה זו אחרת, כלומר, כולן נכונות במידת מה, אבל, כלומר, מחטיאות את הנקודה המרכזית. העמדה האחת היא לומר, אפיפיור, איך ספויה, עבודה זרה, גועל נפש, זה אפשרות אחת. זה אגב נכון. השאלה, לא, זה לא שזה לא נכון, עבודה זרה זה דבר משוקץ, זה ברור. אבל השאלה, אם זאת הנקודה, כלומר, עמדה כזאת היא עמדה שיש לה משמעות בהחלט, או בזמן שהמשיח כבר פה, או בתוך בית המדרש פנימה בגטו. אפשרות, זה שתי האפשרות. אפשרות שנייה היא לומר, אפיפיור בא, כן, הוא ראש מדינה. מדינה קטנה, אבל לא חסר כל ראש מדינה. ואנחנו מקבלים כל ראשי המדינות שבעולם. אז גם הוא ראש מדינה, מה קרה? אם ראש ממשלת נורווגיה או מלך נורווגיה היה מגיע, לא היינו מקבלים אותו? היינו מקבלים אותו, זה עוד מלך, מה קרה? קוראים לזה, לסתום את העיניים, מדיניות בת היענה, זה בעצם, אפשר לומר, הנצרות והיהדות זה לא קיים. זה בעצם מה שזה בא לומר. כן. ואז בעצם מנציחים את אי ההבנה של מהות הסכסוכים הבינלאומיים שאנחנו בתוכם. האפשרות השלישית היא לומר, איזה יופי, פגישה היסטורית בין היהדות לנצרות, אחווה בין דתות. בואו נאכל ביחד, הנה יש פה כיבוד צמחוני, נדבר על קידום השלום, האהבה בין העמים, בין הדתות, סובלנות, משהו כזה, כן? זאת האפשרות השלישית. גם היא נאיבית לחלוטין, זאת אפשרות שלא קידמה כלום בהיסטוריה, רק הביאה לשפיכות דמים יותר גדולה. אם כבר, מתוך גישה כזאת, האפיפיור היה צריך לפנות אל הערבים ולומר להם, תפסיקו לרצוח. אם הוא היה רוצה להיות באמת גבר ולעשות פה משהו. הרי הוא מסוגל להגיד על האסלאם שהוא הביא רק אלימות לעולם. הוא אמר את זה. הוא יכול לדבר נגד אמצעי מניעה באפריקה. אז אולי שידבר נגד הטרור. אולי. והיה טוב, אבל זה הוא לא יעשה. ידבר רק על אהבה וכדומה. שלושת האפשרויות האלה שאנו כן, תיארנו, אם כן, הם, לפי עניות דעתי, לא נוגעות בנקודה האמיתית. הנקודה האמיתית שאותה היה צריך להוציא אל הפועל, אבל אלה שהיו צריכים אותה להוציא אותה אל הפועל, לדעתי, אינם מגיעים לגובה הזה, זה היה צריך להיות להסביר לאפיפיור מיהו בעיני מדינת ישראל. כלומר, בדיוק כמו שהנצרות יש לה הסבר מי זה עם ישראל לפי דעתה, צריך שאנחנו נסביר לכנסייה מי היא. נגיד ככה, במשך 2000 שנה זה לא היה אכפת לנו מה אנחנו חושבים עליהם. אבל עכשיו שאנחנו בעמדה של כוח, מבחינה תיאולוגית, בעצם זה שאנחנו שינינו את המפה בזה שחזרנו לציון, סימן שיש לנו מסר מיוחד לעולם הכללי ולנצרות בפרט, ואנחנו צריכים להסביר מהו. אבל צריך היה בשביל זה שגורם רשמי של העם היהודי, נשיא, ראש ממשלה, רב ראשי, משהו כזה, ייקח בידו את האחריות להגיד את זה. בינתיים אני לא רואה מי שמסוגל להגיד את זה. אתה אומר, שר החוץ? לא, הוא לא מסוגל לזה. כי הוא לא יודע על מה מדובר. כן, אבל הוא לא יודע על מה מדובר. לא דיברתי על זה שחסר לו תעוזה. לא שחסרה לו תעוזה, יש לו תעוזה. אבל הוא לא יודע מה לומר. כי מה צריך לומר לנוצרים? וזו נקודה שפה צריך להבין אותה. במי הנוצרים מאמינים? הם חושבים שהם מאמינים בישו. אבל במי הם מאמינים באמת? הם מאמינים בעם ישראל. צריך להבין, כשהם החליטו לרכז את כל האמונה שלהם מסביב לגופה של נער יהודי. הם צריך הכל, בזה מאמינים. הם מאמינים שהגופה של נער יהודי מסכן זה האלוהים. זה מה שהם אומרים. מה הביא אותם להחלטה המיתולוגית הזאת. כלומר, מה פתאום לבנות כזה מיתוס? הרי זה צריך להיות משוגע, לא? כדי להשתחוות ליהודי הרוג. והתשובה היא שהם נמשכים משיכה עמוקה מאוד אל נשמת ישראל. נשמת ישראל מופיעה לפניהם בצורה, בדמות מיתית של נער יהודי הרוג. עכשיו, הדבר הזה הוא מובן למה זה כך. משום שבתקופה שבה הנצרות הופיעה, עם ישראל מבחינה פוליטית היה, איך אומרים, על הפנים. כן? היה במצב קשה מאוד. אז אי אפשר היה לאנושות המתורבתת לראות בעם ישראל המעשי, הממשי, את מקור ההקרנה של האור האלוהי בעולם. אבל מצד שני הם הרגישו שזה בא משם. אז הם הפכו את זה לאליל. מובן? אבל עכשיו שעם ישראל חזר לתחייה. קם. אם כך, כבר אין צורך בישו. צריך להסביר לגויים, בעצם המושא של הרגש הדתי שלכם, זה היה אנחנו. אז עכשיו תשתחוו לנו. כלומר, אם כבר, יש לכם, אתם רוצים מקור השראה, מקור דעת אלוהים, יש בעם ישראל. בואו, תלמדו אצלנו, אנחנו נקים ישיבות מיוחדות עבורכם. אנחנו נקבל אפילו קרדינלים שיבואו ללמוד. למה לא? זה מה שהיה צריך לומר, כמובן צריך למצוא את הדרך איך לומר את זה. אבל אנחנו לא בנקודת שוויון בדו-שיח הבין דתי. זה לא שיש נציגי הדת הזאת, נציגי הדת הזאת, שכולם לא יודעים על מה הם מדברים, לכן אפשר לאהוב, אלא אנחנו הגענו למצב שהקדוש ברוך הוא חזר לציון. אם הוא חזר לציון, צריך לשנות את הנצרות. זה מה שהיה צריך לומר. אני לא מכיר גורם רשמי של העם היהודי שמסוגל להגיד את זה לאפיפיור. אבל זה מה שהיה צריך להגיד. מה? יכול להיות שהעמוד לא מוכן. אני אומר, לכן אני רואה בביקור הזה פספוס היסטורי. בסדר?
העמדה שלהם הרבה יותר מורכבת מאשר להגיד להם שמי שממינו היא בעצם הנשמה היהודית, אז עכשיו האמונה שלהם הרבה יותר מורכבת. זה לא שאתה תגיד את זה למישהו להגיד, טוב, בסדר.
כן.
יש להם אמונה שהיא דורות על גבי דורות, על גבי דורות של לימוד שלהם וביסוס שלהם ועובדות מהתנך ומהתורה ומהכתובים שלהם, אז זה לא...
אתה אומר כן? אתה אומר שהאמונה שלהם הרבה יותר מורכבת מזה.
כן.
תסביר לי איך.
לפי העדויות שהם
אומרים... מה שהם אומרים זה בדיוק מה שאני אמרתי.
כן, אבל כשאתה קורא
לזה
גופה יהודית,
זה בדיוק מה
שאומרים. זה גילום של משיח, אתה מבין?
לא, 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 לא. אתה כבר מסביר את הנצרות מתוך סטייה לכיוון היהדות. כלומר, הם לא רואים בישו משיח. צריך להבין פה משהו. אני רוצה אולי פה, יש גם איזה דבר מאוד תמוע במערכת החינוך הישראלית. נאמר ככה. אני אשאל פה שאלה, ואני מבקש רק מאנשים שנולדו בחוץ לארץ לענות לי עכשיו. בסדר? מי הוא ישו עבור הנוצרים? בבקשה.
אלוהים.
יפה. אני מבקש עכשיו רק מצברים לענות לי. מי הוא ישו עבור הנוצרים? שליח, משיח. שמתם לב להבדל? כלומר, מערכת החינוך במדינת ישראל מעלימה את האמת.
מסכים, הם גם רואים אותו
כמשיח. סליחה, אתה למדת תיאולוגיה נוצרית קצת?
כן.
לפי התיאולוגיה הנוצרית, אתה שמעת על המושג השילוש?
כן.
מה זה השילוש?
אב, הבן ורוח הקודש.
שזה? אותו דבר. שזה אחד. זאת אומרת
שהשם מתגלם בתוכו.
זאת אומרת שהמושג של משיח שמייחסים לישו הוא כיסוי. כלומר, מבחינתם, ישו לא המשיח, הוא האלוהים. משחק אותה.
ולכן הוא המשיח, לכן יש לו את הכוח להיות...
לא, לא כלומר, כיוון שהוא אלוהים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז הוא יכול גם לשחק אותה משיח. אבל צריך להבין, זה שונה לחלוטין ממושג המשיחיות היהודי. מהו מושג המשיחיות היהודי? מושג המשיחיות היהודי הוא האמונה, הידיעה, שיש כוח לאדם להביא גאולה. ולכן אנחנו מסוגלים לייצר אדם שיביא גאולה. זה תוצרת אנושית, זה אופטימי. בתפיסה הנוצרית, האדם לא יכול להיגאל. לכן צריך שהאלוהים יעשה את זה בשבילו. אתה מבין? זאת אומרת ש... עכשיו, צריך להבין, למה הם כן החליטו שהאלוהים יש לו צורה של יהודי? כי הם הרגישו שהיהודי זה האלוהים. זה מה שזה אומר. טוב, רגע, רגע. רגע, רק רגע, אני רוצה פה לענות לכמה דברים. יש לזה השפעה גדולה לגבינו. 50 מיליון שח מהתיירות, זה לא חשוב? במיוחד בתקופה כזו שמכון מיר נמצא בקשיים כלכליים. לא הבנתי, אתה רוצה לומר שהתיירים הנוצרים יבואו למכון? על זה אמרו במדרש שאומרים לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. אז מה מונע מהנוצרים להשמיד את מדינת ישראל? אנחנו חזקים, לא? מה בכלל התרגום המילולי של המושג אפיפיור? אפיפיור זה דומה למילה פאפה. פאפה זה אב, שבו הם משתמשים כלפי האפיפיור, ויש לזה מקום. קור בכמה מדרשים, זה כמין כינוי שנתנו לפקידים יוונים, משהו כזה. למה הקדוש ברוך הוא נותן כל כך הרבה כוח לאדום? וואו, זה נושא רחב מאוד. אבל אדום זה העולם. הרבים, זה העולם. זה מי שלוקח על עצמו את ההנהגה הפוליטית של העולם. אז צריך בזמן שעם ישראל לא לוקח את הכוח. צריך שמישהו אחר ייקח. יהיה נכון לומר שהאמונה הנוצרית על התגלמות האל באדם תואמת את ברכת יצחק לעשיו שהעולם הזה יהיה שלו. לא, זה לא קשור לזה בכלל. נאמר כך. אולי כבר צריך... אנחנו קצת... אפשר ללמד קצת תיאולוגיה נוצרית או תגידו שזה שיעור ביהדות היה עכשיו? אפשר ללמד קצת תיאולוגיה? כן, 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 כן. נוסע להסביר משהו. כן, טוב. מה? כן. יש ב... איך לומר? ב... איפה הייתי? אוי, איך יצא לי? אוי, יש פה לפני כן. כבוד הרב, בוקר טוב לך ולתלמידים. לפי דעת הרב, מה תהיה תגובתו של ראש דת החזירים המגולחים והצבועים להצגת דברים שכאלו? נו, באמת. דבר יפה. אבל נגיד ככה. האם, כלומר, איך תהיה התגובה של האפיפיור למה שאני אומר? אם הוא היה שומע. Okay? לפחות, נגיד, ודאי שהוא היה מתנגד, אבל הוא היה מבין שאני נמצא על אותו מגרש. Okay? זה פחות היה מבין שיש על מה לדבר. חוץ זה בגבי הסגנון, ראש, דת, החזירים, המגולחים והצבועים. ביטויים כאלה לא מקדמים שום דבר. יש באיגרת תף קופנון זין של הרב קוק. מכירים את איגרת תקנז? תקנה כולם מכירים, נכון? אבל מה כתוב בתקנז? בתקנז יש שם איגרת של הרב למישהו שכתב ספר, ספרון, שמופנה לאומות העולם להסביר להם מה זה היהדות. אז הוא אומר, זה היה מיועד ליפנים. אי אפשר להושיט תוכן דתי עליון לעם זה בביטויים של אלבון על מייסדי דתות, יהיו מי שיהיו. הוא אומר ככה, הוא גואל נפש, הוא סוטה, הוא רשע, הוא זה. אומר הרב, זה לא עוזר, זה לא בונה. אנחנו צריכים לדבר רק על היתרון הקדוש העליון של תורת השם, והשלילה מאלה הבאה. כבוד הרב, אבל ה-50 מיליון של התיירות הולך לאוצר המדינה ויכול להטיב את המצב הכלכלי במדינה. נכון? גם הזהב של העגל. גם הוא יכול להטיב. על זה נאמר, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך. שקץ תשקצנו ותעף תתעבנו כי חרם הוא. אין דבר ששווה יותר מן החירות. גרגיר אחד, אטום אחד של חירות, שווה מיליארד שקלים. אגב, לא גמרתי עם השאלה שמה, עם ההתגלמות האל וכו'. כן, מה אתה אומר?
בקשר למה שהרב אמר על פספוס היסטורי, אולי זה לאו דווקא פספוס היסטורי, אלא דווקא משהו שאמור
אמור להאיר את עינינו לעבור לשלב הבא בגאולה, שלב שבו אנחנו מעבירים את הממשלה מממשלה שלא יודעת מה לענות לאפיפיור, מה הוא מייצג,
אתה אומר שעצם זה שיש פספוס זה מדרבן אותנו להקים הנהגה יותר טובה. זה נכון. אם כי יאמר באמת לשפחה של ההנהגה במדינת ישראל, זה שבכל זאת התגובות לביקור הן די מעורבות ודי מעבירים לו את התרעומת הישראלית. דבר שהוא בכל זאת מראה על משהו שהתקדם אצלנו בגאווה הלאומית. עכשיו, לגבי השאלה פה, יהיה נכון לומר שהאמונה הנוצרית על התגלמות האל באדם תואמת את ברכת יצחק לאסף שעולה מה זה יהיה שלו? לא. מה זה כן אומר? צריך להבין משהו. יש איזושהי טענה מוזרה של הנצרות בקשר למצוות. נכון? ידוע שהנצרות החליטה בסופו של דבר לבטל את המצוות. נכון או לא? היה על זה אומנם ויכוח בין פטרוס לפאולוס. אבל בסוף פאולוס ניצח, והוחלט שאין יותר מצוות מאז ישו. עכשיו, למה, מה רבי מצוות? מצוות זה מצוין, לא? איך אומר רבי חנניה בן הקשיא? אני מבקש לו להגיד קדיש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אם כן, זה טוב שיש הרבה מצוות. מה אומרים הנוצרים? המצוות זה כללה. כלומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לפי שיטתם, לקלל את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כך הם אומרים מפורש. אין? פאולוס אומר שישו גאל אותנו מקללת התורה. זה מאוד מוזר. כלומר, יותר מן, כלומר, הרי הוא מאמין בתורה. הוא מאמין שהאלוה נתן מצוות לעם ישראל בגלל שהוא שונא את עם ישראל. מגייס לצורך זה פסוק בספר יחזקאל, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אבל יש פסוק בתורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז איך הם מסתדרים? טוב, זה אי הבנת הנקרא בספר יחזקאל. אבל למה הם חושבים שהמצוות זה רע?
זה קשה.
לא כי זה קשה. כי בטוח טיפול. לא ייתכן שהאדם יקיים את כולם. אז מספיק עבירה אחת, ויש הרבה הזדמנויות לעבירות. כלומר, אם יש תרייג מצוות, אז יש גם תרייג עבירות. אם יש תרייג עבירות, אז אי אפשר שאדם לא ייקשל, ואי אפשר אם כן שהוא לא יהיה נזוף ועזוב על ידי הבורא. לכן, אמר פאולוס, צריך לבטל את המצוות, ולבנות ערוץ חדש אל האלוהים. לא הערוץ של המצוות, אלא האמונה.
זה פאולוס דווקא?
לא, אצל ישו זה לא היה לגמרי ברור, אבל פאולוס הוא זה שהחליט שזה יהיה ככה. הרי היה לו ויכוח, היה ויכוח בין תלמידי ישו בדבר הזה. אבל בסוף העמדה הרשמית של הכנסייה היא שהמצוות זה רע. ולכאורה, הטענה היא יפה, לא? מה אנחנו עונים? אנחנו היהודים. כשיהודי חוטא, מה הוא צריך לעשות?
תשובה.
אז אם ככה, יש פתרון לבעיה. אז למה הם לא ימצאו את זה? סימן שהם לא מאמינים בתשובה. עכשיו צריך להבין למה. בגלל שהתפיסה שלהם את המצווה, זה דומה לתפיסה של חוקי הטבע. כלומר, במילים אחרות, הם מבינים את אלוהים, כמו שמבינים אותו בפילוסופיה היוונית. מי הוא אלוהים לפי הפילוסופיה היוונית? הוא ראש הפירמידה. יותר נכון, הגלגל הראשון במכונה. אם אתה פועל נגד חוקי המכונה, אתה אוכל אותה. זה בכלל לא יעזור. נאמר, אם אדם יחטא נגד חוקי הגרביטציה, יענש, איך? אדם למשל קופץ מהקומה ה-50 של עזריאלי, ואז הגרביטציה מושכת אותו למטה, ותוך כדי נפילה הוא אומר, גרביטציה יקרה, אני ממש מצטער על מה שעשיתי, אני מבטיח לו לעשות את זה יותר. מה עונה הגרביטציה? נכון, לא תעשה את זה יותר. כי זה חוק טבע. אז אותו דבר, המצוות הם סוג של חוק טבע. ולכן, התשובה זה בלוף, זה לא עובד. אבל מי הוא האלוהים לפי היהדות? נותן המצוות מי הוא? נותן המצוות הוא מישהו שאומר אנוכי. אנוכי זה מישהו, זה אישיות. אישיות זה בעל רצון. רצון אפשר לשנות. אז אם אתה אומר, אני ממש מצטער שעשיתי, אני מבטיח שפעם הבאה אני לא עושה. טוב, בסדר, אבל אל תעשה, אל תרבלה. בסדר? התשובה זה עובד. כלומר, האלוהים הוא אישיות, הוא מישהו. ולכן אצלנו, המצווה היא זכות, כי אפשר לעשות תשובה גם אם חוטאים.
רגע, הרב.
כן.
אם תופסים את זה כמו שהם תופסים את חוקי הטבע, אז דבר שאפשר לשנות אותו.
לכן, נכון, אי אפשר לשנות אותו. ולכן, כדי שיהיה אפשר לשנות, או נגיד, כדי שתהיה משמעות לקשר עם האלוהים, צריך שאלוהים יהפוך לאדם. אם הוא לא אדם, הוא לא מישהו. מובן? מה? בזה שהוא הופך לאדם, אז הוא כבר לא האלוהים המאיים. האלוהים שהוא לא אדם, אז אי אפשר להסתדר איתו. הוא נותן מצוות, ואנחנו נדפקים מזה. אבל אם הוא אדם, אז הוא אחד כמונו, אז אפשר לדבר איתו. אז הוא יכול לוותר. כן, אבל זה באתי להסביר מדוע לפי שיטתם הוא היה חייב להפוך לאדם. זה לא מצד מה שהשואל הציע שם, שזה ברכת העולם הזה וכדומה. לא, לא קשור לזה. אלא זה בגלל איזשהו קושי להתגבר על התפיסה הפילוסופית יוונית של האלוהות. כלומר, יש רקע יווני לנצרות, בקיצור. כן.
לא הבנתי איך הם הרשו לעצמם לבטא את המצוות, אם זה חלק מחוקי הטבע.
אז הם קוראים לזה פלא, מסתורין. יש להם מילה, יש להם ג'וקר להרבה דברים. קוראים לזה מסתורין. כן? אצלם יש איזה מין קסם, איזה מין שבויה. הם שבויים בקסם של המסתורין. אם הדבר הוא מסתורי, זה נפלא. זה יכול להיות המושא של העבודה הדתית. עכשיו, מסתורין זה דבר מסוכן, לא מתקרבים יותר מדי, לא רוצים יותר מדי להבין. מובן?
גם אצלנו יש, על פי הסוד, קודם, אתה רוצה לספר משהו לאישה? על פי הסוד.
רגע. השאלה שלך היא בכלל לא, היא בכלל לא אותו דבר. זאת אומרת, יש דברים אצלנו על פי הסוד, אבל הסוד אפשר ללמוד. זאת אומרת, מה זה הסוד? זה מדרגה יותר פנימית של הלימוד, אבל זה לימוד. רק רגע. אחד מסימני הגאולה שיהיה הקמת ישיבות ל1.5 מיליארד נוצרים בארץ ישראל נראה קצת רחוק ולא מציאותי. האם זו פסימיות או רק קושי בהבנה? הקמת הישיבות עבור 1.5 מיליארד נוצרים בארץ ישראל איננה מסימני הגאולה. לא צריך סימנים לגאולה, כי הגאולה כבר הייתה בהביאה תשח. זה לא סימן לגאולה, אלא זה המימוש של העובדה שנגאלנו. כיוון שנגאלנו, צריך ללמד את האנושות. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונלכה, אל בית ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מפורש בנביאים, אם כן, שהדבר הזה שאתה חושב אותו ללא מציאותי יהיה. הרב אומר שחתימת גירוש ספרד על ידי פרננדו הנוצרי, שם רשעי מרכב, היה בה ביר, רעיון זה יפה, אך לא נכון עובדתית. בדקתי, וזה יוצא ג' ניסן 31 לשלישי 1492. איך רבינו יתרץ זאת? אמנם כשראיתי את השאלה על המקום, רציתי לדחות אותה בגלל שהיא לא קשורה לנושא של השיעור. אבל, באופן חריג החלטתי להתייחס לזה, בגלל שרבים שאלו אותי. אני כמה פעמים אמרתי שהחתימה על הגירוש של ספרד היה בה ביער. והרי כתוב שאם תסתכלו על צו הגירוש, זה ב-31 למרץ של 1492, וזה חל באותה שנה בג' בניסן. נכון. אבל הפרסום של הצו עוקב במשך חודש בגלל השתדלנות של כמה גורמים, וביניהם גם רבי יצחק אברבנאל, ומלכי ספרד, המלך והמלכה, היססו מאוד האם לפרסם את הגירוש או לא, והם ההחלטה להוציא אל הפועל את את הצו נפלה רק ב-30 באפריל, ורק ב-1 במאי פורסם הצו בכל רחבי הממלכה. ה-1 במאי באותה שנה היה דלת באייר. לא ה, אלא דלת. שאלה, האם לא מותרת לצנות על עבודה זרה? האם היהדות לא החמירה במינים יותר מעובדי עבודה זרה שבת קופתת זין? האם חזל לא אמרו שהוא נידון בצוהר או תחת? האם לא מסופר בסנהדרין שלא מצאו לו זכות לפני משפטו? כן, אז מה? אבל זאת לא הנקודה. אני מבין שאתה מגיב לדברים של הרב קוק באיגרת הכנז. הרב מדבר על אסטרטגיה חינוכית. בתור אסטרטגיה חינוכית, כל הדברים האלה שאתה אמרת שהם אכן נכונים וכו' וכו'. כן? כל הדברים האלה, זה לא קשור לעניין. כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים, האם זה כדאי? לא תמיד מה שמותר הוא גם כדאי. האם הרב יהודה ליאון אשכנזי, זכרו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו, אמן התעמת עם האפיפיור על עניינים אלה, כמדומני נפגש איתו. קודם כל, ודאי תתכוונת לאכן התעמת עם האפיפיור. הרב יהודה ליאון אשכנזי אכן נפגש עם הרבה אנשי כנסייה, עד כמה שאני יודע, לא עם האפיפיור הוא נפגש, ודווקא הוא בא איתה מתוך העמדה שאני תיארתי בתור העמדה הרביעית היחידה הראויה במדינת ישראל. להסביר לעולם הנוצרי מיהן. שלום כבוד הרב, אולם זו אינה הדעה של הזרם הדתי החרדי. אולי אפילו ניתן לומר שהם קרובים יותר בחשיבתם לגבי המדינה לדעתו של הוותיקן. האם זה כך? תשאל אותה. האם ישו קיים המצוות? והאם רצה לייסד דת חדשה? זה נושא למחקר. אין לזה שום רלוונטיות. כבוד הרב, לפי הדעה בנצרות שכן לקיים מצוות, פטרוס, איך זה היה מסתדר להם אם זה כללה? אז ודאי הם לא חשבו כך. כן, בבקשה. כן, בבקשה. דבר. אתה.
אם היה בא עכשיו אליך צרי שרוצה לחזור בתשובה, או אני שרוצה לחזור בתשובה, מה הדרך להתחלף לתפילת על הצדיקים, על החזיקים, על לפני שירות אותך בישראל? אתה תשובה יש? תשובה שנה? אני רוצה להחליט למה אני רוצה להתפסיד.
אתה רוצה להיות צדיק. כלומר, אתה בעצם מציע שאנחנו נפסיק את הדיון ונלמד את התפילה.
לא.
לא, זה לא הבנתי. כלומר, אם אדם שואל מה זה, איך להיות צדיק? אני פגשתי אתמול גוי כזה. הגיע אליי לביתי גוי שאמר לי מחוץ לארץ. הוא אמר, אני לא רוצה לעבוד עבודה זרה. אני רוצה לקיים שבע מצוות מנוח, אבל זה לא מספיק לי, אני מבקש שתיתן לי הדרכה איך להידבק באלוהים. שאל אותי. אז יש...
ואהבת לרעך כמוך.
לא, הלל לא אמר ככה, זה רבי עקיבא אמר, זה כלל גדול אותו. הלל אמר, מה דסן ילך לחרך לתעביד וידח פירושה הוא לגמור, אבל זה לא הספיק לו. הוא רצה הדרכות מעשיות. יש מאומות העולם שרוצים שנסביר להם. אז זה אפשרי. עכשיו, מה זה להיות צדיק? להיות צדיק זה לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. אני רציתי להמשיך את המשפט. כן, זאת אומרת, להיות צדיק זה לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. עכשיו, כל אחד יש לו חובה לקיים את הטוב השייך לו. כלומר, הטוב שאני מצפה מיהודי הוא שונה בחלקים רבים מהטוב שאני מצפה מגוי. אבל ההגדרה המהותית היא אותה הגדרה, לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. מובן? מה? כן, בבקשה. דבר. כן, אתה. אתה אומר, כן, אתה שואל ככה, יש זרמים נוצרים, אני כבר רמזתי לכל זה, אמרתי שיש מגוון שלם של תירוצים איך לתרץ את מציאותה של מדינת ישראל. בין היתר יש גם התירוץ האבנגליסטי, והוא לא קשור לקתולים, כלומר אין לו קשר לאפיפיור, בסדר? האבנגליסטים הם פרוטסטנטים במקור, הם לא שייכים לכנסייה הקתולית, והם אוהבי ישראל, שונאי יהדות. כלומר, אני אסביר למה הכוונה. הם אוהבי ישראל בגלל שזה משתלב אצלם בתיאולוגיה הכוללת שלהם, שהיא שאכן הנבואות צריכות להתקיים, עם ישראל צריך לחזור לארצו, לקיים מצוות, להקים מאחזים מדמשק ועד אל הריש. בקיצור, לקיים את כל דברי הנביאים, למלא אחרי ההבטחות, כך שתיווצר החברה שבה ישו נולד, ואז ישו יוכל לשוב לכאן, וסוף סוף לנצר את כל העולם ואת היהודים בראשם. זה ממש, זאת הסיבה. מתוך כך הם גם תומכים במדינת ישראל, נותנים כסף להתנחלויות ומה שאתה רוצה. בסדר? אתה מבין? זה היסוד שיש מאחורי זה. יש מעטים בכנסייה הקתולית שמאמצים את הגישה הזאת. יש כמה מהם. כן, בבקשה. מה? זה שאלה הלכתית לגופו של עניין. מה?
אמרת
שאתה
רואה את זה בתור היפיפות היסטוריה הרב, שבאמת צריך להסביר לו מה קורה את האמת בבית. למה, מה אכפת לנו כל כך שהם ידעו מה האמת? למה שלא נעשה לקרב חילונים? תכף גם נגיד, בוא נגיד, מהתוצאה הנכונה, באמת הצלחנו להסביר להם שזה האמת, תכף גם נבנה להם פה בתים, נתן להם שלוש ערכות ביום רק שהם ידעו את האמת שלנו. מה אכפת לנו? למה אנחנו צריכים לדעת שהם ידעו את האמת?
אני אחזור על השאלה שלך. אתה שואל שאלה. אומר, תראה, אתה אמרת שאנחנו היינו צריכים להסביר לו מי הוא, להקים להם מוסדות עם שלוש ארוחות ביום כדי שהם ילמדו את האמת וכו', שאלה את האמת שלהם. ואתה שואל, מה אכפת לנו? עד כאן דברי קודשך. הבנתי אותך נכון?
מה אכפת לנו שלקרב אותם?
למה לקרב אותם? יש לנו כך הרבה יהודים שצריך לקרב אותם. וכולי, נכון? וגם השכן שלי צריך לקרב אותו, אז למה בכלל לפנות אלה האיים הרחוקים אשר לא ידעו, אלה שלא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי? בשביל מה? נכון? עד כאן שאלה, הבנתי את השאלה שלך נכון? ואני שואל, האם כבודו קרא את ספר בראשית? לא, אין לי טענה. האם ידוע לך שיש בספר בראשית פרשה שקוראים לה לך לך? אז בפרשת לך לך, יש פרשה שבה הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם. חשוב, נכון? בלי הפרשה הזאת, ולא היה מכון מאיר. אז זה חשוב. מה נאמר בפרשה הזאת? ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול, ואגדלה שמך ויהיה ברכה ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, בראשית בחירת האומה, נאמר מראש שהבחירה הזאת היא על מנת למלא יעד אוניברסלי. כלומר, אנחנו נברנו כאומה, לא בשביל עצמנו. אנחנו נברנו כדי לקדש שם שמיים באנושות כולה, ולכן אין דבר יותר חשוב מאשר לקרב את הגויים דווקא.
אבל יש הבדל כאן הרב.
כן.
אז כולם היו דתיים שאומרים מצוות.
מי זה אז? מי היה? אברהם אבינו לא היה דתי שומר... מה? אברהם אבינו לא היה דתי שומר מצוות. הוא לא ידע מה זה אורתודוקסיה, הוא גם לא ידע מה זה רפורמה, הוא גם לא ידע מה זה חילונים ומה זה דתיים. אברהם היה ראש האומה. היה מייסד עם, לא מייסד דת. תחפש בתורה, האם אברהם אבינו הקים דת? התשובה היא לא. רק מה שכן אברהם עשה, הוא הקים עם. ולעם הזה יש יעד אוניברסלי. כלומר... אני הייתי אומר יותר מזה. כשהגויים רוצים לקבל השפעה מעם ישראל, האם הם חושבים שהם מקבלים השפעה מהדתיים שבעם ישראל? התשובה היא לא. עבורם, האומה כמכלול, זה בכלל לא משנה אם הוא דתי או חילוני, זה מהווה מקור ההארה האלוהית בעולם. מובן מה שאני אומר? זאת אומרת שאנחנו, דווקא מתוך שאנחנו נמלא את יהודינו האוניברסלי, יש סיכוי שהיהודים יבינו על מה מדובר. כי הרי מכיוון שהיהודי יש לו נפש קוסמופוליטית. כל זמן שהוא רואה שאין השפעה של היהדות על האנושות, אז הוא רואה ביהדותו לאומיות צרת אופקים. ברגע שהוא שם לב שיש מסר של היהדות עבור האנושות, אז הוא מבין מה המשמעות של הלאומיות שלו. אתה מבין? אז כך שאם אתה רוצה להחזיר בתשובה חילונים, דבר עם האפיפיור. אתה מבין מה שאני אומר? טוב. שלום כבוד הרב, רבי חנניה בן הקשיא, או באמת, בעין, לא באלף, אומר, וכי ריבוי המצוות הוא מצווה? ולא לאדם הראשון, היה רק מצווה אחת כוללת, ולא תרייד נגזרות, שהרי כל נגזרת מעבדים, בכל נגזרת מעבדים את הקבוע. וההוכחה, הוכחה, בבקשה, לכך היא שהקדוש ברוך הוא נתן מצווה אחת לאדם הראשון. אני לא הבנתי כלום. וכי ריבוי המצוות הוא מצווה. לא, זה לא מצווה, זאת היא עובדה. כן, טוב. אבל הברית החדשה מלאה מסיפורי פנטזיה ניסיים ולא טבעיים. מלאכים, גשמיים וכל מיני כאלה. זה נכון? אבל מה זה קשור לעניין? לא הבנתי על מה זה מקשה. טוב, שלום הרב. כל יום אנו מתפללים להעביר גילולים מן הארץ. אולי היינו צריכים כולנו להפגין נגד הביקור? לא, אני לא חושב. כי אתה לא צריך, אתה לא יכול לבוא אל הגוי ואומר לו, תשמע, אתה לא בסדר, איך אתה עובד עבודה זרה. הרי הוא מלך. כן? האפיפיור הוא לא סתם איש דת, הוא מלך. צדק, כבוד מלכות, אנחנו מקבלים אותו. אפילו משה, כשהוא היה מדבר עם פרעו, שהיה רשע פי כמה מן האפיפיור, היה מדבר איתו בלשון כבוד, הוא אומר, רשע לפני כבוד מלכות. ישוע, לפי שיטתם, מתעתד לקום לתחייה באופן גשמי, איכן הוא קבור לדידם? נו, באמת. מה זה חשוב? כבוד הרב, שלום, האם אמירתו של הרמב״ם ממורה נבוכים, ישתבח בעל הרצון אשר לא תושג תכליתו וחוכמתו, תהיה מבדילה אותו מאריסטו? יכול להיות. טוב, הלאה. אוף, נו, מה עם על התפילה? טוב, נו, יאללה, דבר.
עד כמה מותר ללמוד תיאולוגיה נוצרית? ומי מותר ללמוד תיאולוגיה נוצרית? אם אפשר לדבר עם נוצרים על הדברים האלה, בסדר?
עד כמה, אני חוזר על שאלתך, שאלה מורכבת. עד כמה מותר ללמוד תיאולוגיה נוצרית? האם בכלל מותר? והאם מה?
וממי?
ממי ללמוד? והאם לדבר עם נוצרים על דברים כאלה? אסור ללמוד תיאולוגיה נוצרית, זה עבודה זרה.
מה?
מה?
מה
עשינו היום? היום למדנו תיאולוגיה נוצרית. אבל יש הבדל. אסור ללמוד תיאולוגיה נוצרית לבד. אבל אתה יכול ללמוד אם יש לך רב שיכול לענות לך על כל השאלות. ואז אתה בעצם לומד בקורס הכנה לשבת בסנהדרין. כי הרי אדם שלא למד תיאולוגיה נוצרית לא יכול להיות בסנהדרין. כפי שהרמב״ם כותב, שכדי לשבת בסנהדרין צריך לדעת כל העבודה זרה שבעולם, כל ההבלים שבעולם, כל הפילוסופיות והחוכמות וכו'. לכן, אין ברירה, תלמידי חכמים הם אלה שצריכים ללמוד את הדברים האלה. האם לדבר עם נוצרים על דברים כאלה? שאלה זו שאלו את הרמב״ם. הרמב״ם שאלו אותו האם מותר או רצוי לדבר בענייני דתות עם נוצרים ועם מוסלמים. זאת הייתה שאלה שהקשו, ששאלו לרמב״ם. והרמב״ם ענה שעם נוצרים כן ועם מוסלמים לא. מעניין למה, הרי הנצרות היא עבודה זרה והאסלאם לא. אבל דווקא הרמב״ם אומר שעם הנוצרים אפשר לדבר. הוא מסביר מדוע. הוא אומר בגלל שהנחת היסוד של האסלאם היא שהיהודים זייפו את התנ״ך. אז אין על מה לדבר איתם. כי כל הדו-שיח הוא לא בנוי על בסיס של אמון. מה שאין כן הנוצרים שמאמינים בתנ״ך שלנו. אלא ששמים לו תוספות ופרשנות בלתי נכונה. אומר הרמב״ם, אנחנו נסביר להם ואז הם יחזרו בתשובה. מעניין שהרמב״ם לא העלה על דעתו אפילו לחלקיק שנייה, שבשיחה כזאת היהודי יושפע מהנוצרי. כי הרמב״ם היה כל כך נורמלי, שדבר כזה לא עבר לו בראש. מובן? מה? הוא אדם בריא, הרמב״ם.
אבל כל יהודי ממוצע צריך לדעת את ה...
הרמב״ם חושב שהיהודים הם בריאים. עכשיו, מה?
יש שם הרצות, זה מציאות, לא כל אחד מה...
זה ששם הרצות זה נכון, אבל זה שהיהודים הם בריאים זה גם מציאות. כבוד הרב, נקרא את השאלה למעלה. האם יהיה נכון לדרוש מהמבקר הנכבד לשחרר לנו את כלי המקדש, אן למצער את הפרוכת שראה הרב מלוב בוותיקן, ואם יש משהו מבית המקדש שם? לא יודע. כבוד הרב, אם אשתי וערב קליעת נצרים, הפיפרות, היה שומע את דבריך, אז אנחנו עלולים לאבד את ההזדמנות הבאה שלו בביקורו בארצינו הקדושה, ולא נוכל להסביר לו בצורה מוחשית את המציאות. מה עושים? אם הוא היה שומע את דבריי, ייתכן מאוד שזה היה מקדם גם אותו וגם אותנו. צריך לדבר בדרך ארץ. אין יותר לא לדבר בדרך ארץ, אפילו עם עובדי עבודה זרה. אבל הגיע הזמן שאנחנו נמלא כלפי האנושות את חובתנו למסר אמיתי שבא מציון. בגלל שאנחנו נמנעים מלומר את האמת שבפינו, בגלל זה באופן תת מודע האנושות כועסת עלינו. מה? עשיתם כזה בלגן, חזרתם לארץ הזאת, גירשתם את הערבים, בניתם את ירושלים, וכל זה כדי לא להגיד לנו כלום? אז תחזירו. שתי שאלות. א', למה אין התעוררות נוצרית המונית לחזרה בתשובה על האמונה שלהם, אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין במועיל? ב', למה הם כל כך תקועים מול דמותו של ישו? כל ממצא ארכיאולוגי מלפני 2000 שנה קשור אליו. תשובה, יש אכן התעוררות נוצרית המונית לשוב בתשובה, ולכן יש הרבה גרים היום מסיבות תיאולוגיות. דבר נוסף, וגם יש הרבה גויים שמתעניינים בתורת בני נוח וכו', ויש גם התעניינות חסרת פרופורציה במדינת ישראל בכל התקשורת הבינלאומית, מזה 40 שנה, מאז מלחמת ששת הימים, לא מפסיקים לדבר עלינו. 20% מהחדשות במדיה העולמי זה על מדינת ישראל, מכאן שמדינת ישראל מהווה 20% מהאנושות, שכנראה כל אדם חמישי בעולם הוא יהודי, וכנראה אם כן שמדינת ישראל זה סין. דבר נוסף, למה הם כל כך תקועים מול דמותו של ישו? בגלל שישו מבטא עבורם את נשמת ישראל, ונשמת ישראל זאת מציאות. לכאורה מדובר במעגל שוטה. כדי שהיהודי יכיר בערך יהדותו, הוא צריך להיווכח בהשפעתה על הגויים. איך ישפיע על הגויים מתוכן שהוא עצמו עדיין איננו מכיר? נו, לא כולם. אבל קודם כל הגויים אומרים את זה לפנינו. הרבה פעמים הגויים אומרים עלינו דברים של אמונה ששוב יהודי לא היה מוכן לקבל. וכיוון שהגויים אומרים, זה מן הסתם נכון. יש כלל כזה. אז יאמרו, בגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. כן, הרי אנחנו היינו כחולמים, לא שמים לב מה שקורה. ובאים, באים גויים, אומרים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה עושה יהודי כל בוקר, אחרי שהוא מתעורר? פותח רדיו כדי לדעת מה הגויים אומרים, נכון? זה הכי חשוב. הוא שומע, מה אמרו הגויים? אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. באמת? טוב, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. כלומר, אז זה מן הסתם נכון. ואז בסוף, היהודים מאמינים בזה, בסוף אפילו הדתיים מאמינים בזה, בסוף אפילו הרבנים מאמינים בזה. שאלתי על ישוע נשאלה על מנת להבין האם אותה גופה שהנצרות רואה כאלוהים היא גשמית, או שמה לדעתם עלתה לשמיים. לכן שאלתי איכן קבור לדעתם. אני הבנתי את השאלה, אז מה? אני אומר, אני אך שכעת לא עונה על השאלות האלה. זה שאלות של פרטי פרטים של תיאולוגיה שאני לא מעוניין להיכנס אליהם. אבל הגויים יכולים לומר, הרי אתם ישראל עדיין נגועים בדברים שגם אנו הגויים נגועים בהם, ולמה נקבל מכם הדרכה מוסרית? טענה יפה, אז בסדר, זה נטייה שנתעלה. חוץ מזה שאנחנו המדינה המוסרית ביותר בעולם. אתה יודעת את זה. כלומר, המאמץ האדיר שמושקע באנושות כדי להוכיח שעם ישראל הוא עם רשע, זה בגלל ההרגשה, התת מודעת, שמדינת ישראל עשויה להוות כתרוג עליהם. כלומר, איך אמר פסקל, הגוי פסקל, בלז פסקל, לפני 400 שנה? הוא אמר, איזה מזל שהיהודים בגלות, כי כשאנחנו מסתכלים על אורחות חייהם, אנחנו רואים שהם צדיקים יותר מכולם. ואם הייתה להם מדינה, היינו מוכרחים להודות שהם המסגולה. עכשיו, אחרי 400 שנה, מאז בלז פסקל, היהודים קמו והקימו מדינה. אתם מבינים את החרדה שזה מכניס בלב הגויים. אם היהודים חוזרים לארץ והם צדיקים, אז זה באמת מקטרג על כל האנושות. אז צריך להוכיח שהם רשעים. ועד כדי כך עובדים על זה, שאפילו אנחנו משתכנעים שזה נכון, בעוד שהאמת היא שאנחנו האומה הצדיקה ביותר בתבל.
כן. פסקל?
מה? פסקל היה פילוסוף ואיש מדע נוצרי מלפני 400 שנה. אדם ישר אגב בדרך כלל, ומאמין אמיתי.
כן.
פסקל כותב את זה בספר הגיונות. הגיונות או הגיגים, לא זוכר. כן.
אם הרב היום היה הרב הרי שהיה פוגש את האפיפיור, הוא היה מוציא סיקים.
אם אני הייתי רב ראשי היום, אם הייתי פוגש את האפיפיור או מוציא סיקים. הייתי פוגש אותו לפי תנאים מסוימים. ודאי שהייתי פוגש אותו. הייתי פוגש אותו, אבל מתוך עמדה של עליונות, לא מתוך עמדה של אחווה בין דתית. בבקשה. וגם הייתי בוחן, וזה תנאים, כלומר, לפי ההתנהגות שלו. היינו עושים תנאים מקדימים. ואז, למשל, בזמנו, הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, ביקשו ממנו להיפגש עם מנהיגים של הציבור הערבי בארץ. הוא אמר, אני מוכן, כי תמיד צריך לקרב בין הדעות, בתנאי אחד, שהם לא יהיו שקרנים. ואז הוא ביקש שהם יחתמו לפני הפגישה על מסמך, שבו הם יכתבו שהם מודים בכך שעם ישראל לא לקח מהם שום שלטון שהיה להם בארץ. זה נכון. לא לקחנו מהערבים שום שלטון. לקחנו מהבריטים, הבריטים לקחו מהטורקים, הטורקים לקחו מהערבים. לכן אומר הרב ציודה, אני אפגוש אותם אחרי שהם יחתמו על דבר כזה. והם חתמו. יש מסמך כזה, חתום על ידי מנהיגי הציבור הערבי בארץ, שהיהודים לא לקחו מהם שלטון. כן. בבקשה. אז אי אפשר להחתים אותו על כמה דברים. אז אם אתה מודה בכך ש... אז נפגוש אותך. כן, בבקשה.
אם הבנתי נכון שאמרת שנוצרים מצוות מסוג של חוק טבע, ואז ההתגלמות של האלוקים בתוך בן אדם, זה נתן להם אפשרות בעצם שמשהו מהטבע, גוף, יסיר להם את זה, לפי הבנתם?
לא משהו מהטבע, דווקא אישיות. אישיות זה לא טבע.
אישיות זה לא טבע.
יש בעולם שני דברים. או טבע, שהוא חסר אישיות, הוא סתמי, התפוח נופל מן
הארץ. כן.
ויש אישיות, זה בעל רצון.
בעצם באה אישיות שהסירה את הטבע.
בדיוק.
אז רגע, רציתי להבין שאם זה ככה, אבל הראשונים היו דווקא יהודים, הבנתי, תלמידים חכמים ורוטפים.
הנוצרים הראשונים היו יהודים עמי הארצות.
מה זה אומר עמי הארצות?
ללא שום הבנה של מהות היהדות. כשאתה קורא את הדברים שפאולוס כותב, אתה רואה שהוא פילוסוף יווני, מובהק. כן, כן, זה שקוראים לו שאול. יש הרבה יהודים שקוראים להם בשמות עבריים. אבל
הוא היה רב.
הוא לא היה רב, הוא טען על עצמו שהוא למד אצל רבן גמליאל. כן. אבל כשאתה רואה מה שהוא כותב, אתה רואה שהבן אדם ספוג יווניות, הוא לא מבין שום דבר ביהדות.
אז זה שדווקא להם היה את המנטליות של תמוש הנוצרים, שהמצוות מסוג של טבע.
ולכן הם תפסו את המצוות כסוג של טבע. שזה הרי דבר לא נכון.
למה לכן?
כיוון שהם היו יווניים בתפיסתם, לפחות פאולוס, אז הוא ראה את המצווה כחוק טבע, כי אצלו האלוהים הוא סוג של טבע עליון.
מה זה אג'נדה אישית של קבוצה של יהודים שפשוט...
בוודאי.
זה קשה ומפה יצא הנצרות?
לא רק זה, זה לא אג'נדה של קבוצה של יהודים שחשבו שהמצוות זה קשה, אלא יש עוד כמה תסבוכות. יש גם איזה פדיחה של איזה אישה אחת שנכנסה להיריון, לא בדיוק כמו שצריך, וגם זה היה צריך לתארץ.
אז כמובן שיש דברים בגו, הרגישו משהו, לא בחור טוב, אתה תהיה בשבילנו ההתגלמות של אלוקים ומשיח. היה שם משהו...
טוב, זה צריך להסביר מאיפה זה בא, זה אני לא יכול כעת להרחיב, כי עוד מעט השיעור נגמר. שלום לכבוד הרב, אני לא מבין למה הנוצרים החליטו שדווקא ישו הוא הדמות שמראה ייצוגיות של עם ישראל. פשוט מאוד. הם ראו אישיות, כלומר את עם ישראל בתור אישיות צעירה בעולם, שעוד לא הולידה. לכן הוא היה רווק. רווק צעיר. באחרית הגלות, עם ישראל כבר זקן, ואז מי שרוצה מיתוס של משיח, מתאר אותו בתור יהודי זקן. אני שאלתי על הדמות של ישו, לא על מה שזה מסמל בעבורם. למה הם תקועים איתו? מה המשמעות של זה שהרוצחים שלו, הרומאים, החליטו לקדש אותו, ועוד מאשימים אותנו בזה? טוב, אני רוצה רק להעיר פה הערה קטנה. הנוצרים אומרים שמאמינים שאלוהים עשה את עצמו אדם כדי לסבול את סבלו של האדם. נכון? ככה הם אומרים. אבל זה מה שהם אומרים שהם אומרים. אבל מה הם אומרים באמת? הם אומרים שהאלוהים עשה את עצמו יהודי, וששפיכת דמו של היהודי הזה, זה כפרה לאנושות כולה. יש מכאן חצי צעד עד הרעיון ששפיכת דם היהודים זה תיקון העולם. טוב, עד כאן להיום. לא למדנו על הצדיקים בסוף.
אמרת שהם...